אוקיי. בעצם התמונה, כמו שאני מתאר, אנחנו כבר מתקרבים לסוף אגב של הסאגה הלא נגמרת הזאת, התמונה שמצטיירת בינתיים, ניסיתי לפחות לצייר אותה בינתיים, זה איזשהו מכלול של שיקולים, שכל מרכיב, אגב, קצת דומה למה שדיברנו קודם, שכל מרכיב בהם בהחלט אפשר להתווכח עליו, והוא זוכה לביקורות שחלקן מחזיקות מים, נקרא לזה כך, אבל עדיין המכלול של השיקולים האלה נדמה לי שכן נותן איזשהו כיוון סביר. אז אם אני מתחיל עם הפילוסופיה, ואני מגיע למסקנה שיש אלוהים באיזשהו מובן פילוסופי, ואז אני שואל את עצמי למה, אני לא אחזור עוד פעם כי כבר דיברתי על זה, אבל אני שואל את עצמי למה הוא התכוון, מה יכולה להיות המטרה שלו, זה לא יכול להיות המוסר, אז כנראה הוא צריך לתת לנו מטרות אחרות, כאן נקראתי לזה מטרות דתיות, אז חייבת להיות התגלות, ועכשיו פתאום מגיעה אליי מסורת, שאכן הייתה התגלות. אז כל הדברים האלה ביחד, איכשהו יוצרים תמונה שעל כל מרכיב לחוד אפשר להתווכח. יש על הוכחה כזאת או אחרת לקיומו של אלוקים, יש ויכוחים. על השאלה האם המסורת היא אמינה או לא, יש ויכוחים. הכל, על הכל יש ויכוחים. ועדיין זה כמו רב חיים בסימני שוטה, כן, בתחילת חגיגה, מה שבסדרה של ימי חמישי, עכשיו בדיוק דיברנו על זה, על רב חיים אומר, שהגמרא אומרת שמה, בתחילת חגיגה, שיש שלושה סימנים של שוטה, שהוא יוצא לבד בלילה, שהוא לן בבית הקברות, ושהוא מקרע את בגדיו. ואז לאחת הדעות שם בגמרא צריך שלושת הסימנים, לא מספיק אחד, אז למה? בגמרא אומרת, כי אם היה סימן, הוא יוצא לבד בלילה, אז אולי הוא שכח משהו בחוץ, ולכן הוא יוצא. אם הוא מקרע את בגדיו, אז יכול להיות שהוא לא, הוא שקוע בסרפים, הוא לא שם לב אפילו שהוא קורא את בגדיו, לכל אחד מהדברים האלה יכול להיות הסבר. נו, אז אם יש שלושתם, גם לשלושתם יכול להיות כל אחד הסבר משלו, למה שלושת הסימנים יחד פותרים את הבעיה? זה בדיוק הרעיון של חזקת שלוש פעמים, שאם יש לך שלוש תופעות, שלכל אחד מהם יכול להיות הסבר אחר, אבל יש הסבר אחד שחורז את שלושתם, אז יש משהו בשלוש שהוא יותר חזק מאשר הסכום של כל אחד לחוד. כן, כשאנחנו מדברים, לא יודע מה, על תופעה, אני חושד בקונספירציה כזו או אחרת, אז יש ראייה אחת, אינו טוב, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יש ראייה שנייה, גם על ראייה שנייה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל כששתי הראיות ביחד, ואתה אומר, הקונספירציה מסבירה את שתיהם, והאלטרנטיבות זה להסביר הסבר אחד לראייה הזאת, והסבר אחד לראייה הזאת, אז הקונספירציה מתחזקת. אם יש שלוש ראיות, אז זה עוד יותר מתחזק, וכן הלאה. אז כל הרעיון פה, זה שיש פה איזשהו מארג של טיעונים, או איזושהי תמונה מורכבת, פאזל כזה, שעל כל מרכיב לחוד יש ויכוחים, ומי שחושב שזה clear case, כל אחד מהטיעונים האלה, זה לא. אני לא חושב שאחד מהם הוא clear case. אבל אני כן חושב שהמכלול יוצר פה איזושהי תמונה שיש לך חוזק או עוצמה גדולה יותר מאשר הסכום של המרכיבים. יש בפאזל משהו יותר מאשר אוסף כל החלקים שלו. המכלול הזה שנוצר הוא יותר חזק מאשר אוסף החלקים. אז זאת הטענה. עכשיו, בעצם הדבר הזה מביא אותי בצעד הבא, זה בעצם לומר, השאלה האחרונה שאני רוצה לדון במהלך הזה, ואז אני מגיע לחלק השלישי והאחרון של הסדרה, וזה בהנחה שהגעתי למסקנה שיש אלוקים ושהוא ציווה אותי, אז מה? למה אני צריך לציית? זה החלק השלישי. אבל כרגע אני עוד רוצה לסיים את החלק השני, אז הטענה עכשיו זה כמובן, מה עם האלטרנטיבות? אוקיי, יש אלוקים, אלוקים התגלה, נתן תורה, דורש מאיתנו דברים, לא משנה איך שלא תנסחו את זה, בסדר, אבל יש הרבה דתות, הרבה זרמים בתוך היהדות, או לא בתוך היהדות, לא משנה, שטוענים טענות בשם אותו אלוהים, וההתגלות והמצוות, והמטרות שלשמן נברא העולם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, והשאלה עכשיו, מי צודק מביניהם? עכשיו, הרבה פעמים יש טענה כזאת, אוקיי, אתה חושב שהיהדות נכונה, אבל יש 100,000 טענות אחרות של דתות כאלה ודתות אחרות, אז גם אם אני מסכים שיש אלוקים, וגם אם אני מסכים שזה אלוקים דתי, אבל שהוא התגלה, שהוא מצפה מאיתנו לכל מיני דברים, זה עדיין לא מביא אותי ליהדות. אז לכן פה נכנסים כבר כל מיני שיקולים, שהם כמובן לא יכולים להיות שיקולים פילוסופיים כלליים, כי אני לא חושב שאפשר להצדיק מסגרת דתית פרטיקולרית כלשהי, מתוך שיקולים פילוסופיים כלליים. שיקולים פילוסופיים כלליים יכולים לדון בשאלה האם יש או אין אלוקים, בשאלה האם יש תוקף למוסר, האם המוסר קשור לאלוקים, למה אלוקים ברא את העולם, או כל הדברים מן הסוג הזה, בטענות כלליות, אפריוריות. ברגע שאתה מדבר על הנחת תפילין, או על יהדות דווקא מול נצרות, אסלאם, בודיזם או לא משנה מה שלא יהיה, השדה הוא לא השדה הפילוסופי. אתה לא, אל תצפה לזה שתהיה פה הכרעה באמצעות שיקולים פילוסופיים. אז כאן זה עניין של התרשמות, ואני רוצה רק להעיר כמה הערות על העניינים ההשוואתיים האלה, כי איך אנחנו בוחרים בין כל האלטרנטיבות. אז קודם כל, אי אפשר לבדוק ברצינות את כל האלטרנטיבות. נתון ראשון, טכני, פשוט בלתי אפשרי. אתה לא יכול, בשביל לבדוק ברצינות, נגיד יהדות, זה לא עניין שאתה יכול לשבת שעה, לשמוע ממישהו ולקבל החלטות. זה דורש העמקה. רגע, שומעים אותי? אוקיי. אז הטענה בעצם, הטענה ב... אני לא יודע באמת עד איפה שם, זאת אומרת, הטענה שלי זה שהשאלה הבאה שבה אני רוצה לגעת, השאלה של איך אני בורר בין האלטרנטיבות, אחרי שהגעתי למסקנה שיש אלוקים, ואלוקים מצפה מאיתנו לדברים, זאת אומרת, תאיזם ולא רק דאיזם, והוא מתגלה, ודתות וכל מיני דברים מהסוג הזה, עדיין יש המון אלטרנטיבות. אלטרנטיבות לא יהודיות, וגם בתוך היהדות יש פרשנויות שונות, זרמים שונים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. והשאלה איך אני בורר בין האלטרנטיבות האלה, אחרי שהגעתי למסקנה שיש אלוקים, ודתיות, וחובה לציית, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אמרתי שאת העניין הזה אי אפשר להכריע בכלים פילוסופיים. בגלל שהשאלה היא לא שאלה פילוסופית מושגית כללית. אני לא מצפה שבאמצעים פילוסופיים אני אגיע למסקנה שצריך להניח תפילין. ולא, אני לא יודע מה, לאכול את לחם הקודש בכנסייה. זה לא משהו ששיקול פילוסופי יוכל לתת לי את התוצאה הזאת. לכן פה הכלים הם לא פילוסופיים, אלא כלים של התרשמות. והשאלה של ההתרשמות היא, עוד פעם, עילת הסבירות, כן? כל אחד ההתרשמויות שלו, קשה פה, אבל אני כן אעיר כמה הערות על ההחלטה הזאת. ההערה הראשונה שבה התחלתי זה ש... אי אפשר לבדוק ברצינות את כל האלטרנטיבות. פשוט טכנית, אין לנו מספיק זמן לזה. הטענה שאתה לא... בשביל לבדוק יהדות, אתה לא יכול לשבת שעה, שעתיים, גם עם מישהו שמאוד מתמצא, לשמוע ממנו מה זה, מה העסק הזה אומר ולגבש עמדה. זה דורש לימוד מעמיק, זה דורש בחינה של אפשרויות פרשניות שונות. אני חושב שאתה לא יכול לעשות את זה ברצינות, אלא כן תחיה את זה תקופה מסוימת, כי ללמוד את זה במובן העיוני, זה לא משהו שהוא באמת, בטח לא כשאתה מדבר על דתיות, שכוללת גם פרקטיקה דתית, אתה לא יכול באמת לשפוט את העניין הזה בלי להיכנס לתוך הנעליים האלה ברצינות. זה הדילמה בין אנתרופולוגים, את הרבה של מרגרט מיד, שכחתי איך קוראים לו. כן, זאת של ההתבגרות מסמוע, בסמוע. אז הרבה שלה היה אחד מיוצרי האנתרופולוגיה המודרנית, שכחתי את שמו, והוא בעצם עורר איזשהו ויכוח מאוד מאוד גדול בשאלה איך אתה יכול לחקור תרבויות, איך נעשה מחקר אנתרופולוגי. האם אתה צריך לשבת על הגבעה למעלה, מעל השבט הזה שם למטה, ולתעד כל מה שאתה רואה באופן מנותק ומרוחק, לא להיות מעורב בנשוא המחקר שלך, או להפך, אתה צריך להיכנס פנימה, לחיות יחד איתם, להיכנס לתוך האווירה שלהם, לתוך צורת החשיבה שלהם, ואז לכתוב איזשהו מחקר שנעשה מבפנים ולא מבחוץ, יש צדדים לכאן או לכאן. אז אני חושב שבסופו של דבר כנראה צריך לעשות את שני הדברים, כמו שקצת קשה. לעשות את שני הדברים, כי אחרי שאתה מנותק, לא תחיה את זה, אם חיית את זה, אתה כבר קשה להתנתק, אבל אני לא חושב שאפשר באמת להסתפק באחת משתי הפרספקטיבות האלה. אז כן, אז אותו דבר לגבי ההחלטה על כיוון דתי מסוים. גם שם, זאת בדיקה רצינית, זה לא משהו שאתה יכול באמת לעשות אותו באיזשהו קורס מרוכז של כמה שעות שבועיות לאורך, לא יודע מה, חודשיים. עכשיו, לעשות את זה על כל ההצעות הדתיות בעולם, זה טירוף. אין סיכול. אתה פשוט
מסתובב... אני לא בטוח שזה בכלל נדרש. ההיגיון שלי אומר בדיוק הפוך, והיא הנותנת. זה להבדיל, הילדים בגן רבים על הצעצוע, בסוף באה גננת ואומרת, אתם לא מסתדרים, אף אחד לא יקבל. מה הקשר? אני אומר שיש כל כך הרבה דתות, ואני כבר לא מדבר על חלקנו הקטן ביותר מתוך כל האלה. אולי זה מביא למסקנה שישחקו הנערים, שזה מראה שזה הכל חרטה, סליחה על הביטוי. עם כל כך הרבה דעות, וכולם חושבים שאתה רואה את הערבים האלה יורדים שם על הבקיים ועושים את כל התנועות וכל
הדברים. תסביר לי את המשנה בסוטה, כן, והאמת תהיה נעדרת, אז הגמרא אומרת, האמת תהיה נעדרת, האמת תהיה עשויה עדרים עדרים. במקום שבו יש הרבה טוענים לכתר האמת, ישנה איזושהי תחושה אצל אנשים, אז אם ככה הכל חרטה ואין אמת. אבל אין לך טעות גדולה מזו. הדבר הזה הוא ממש לא אמת.
למה?
למה? בגלל שהעובדה, נגיד שיש תזה מסוימת שהיא אמיתית, זה שיש המון אנשים שטוענים טענות אלטרנטיביות, זה הופך אותה ללא אמיתית. זה אומר שיש הרבה טועים. עכשיו, אני לא אומר, אני לא יודע
להציג. כן, אבל אם אנחנו טוענים ש99.9 טועים, אז מה בא להגיד כבר ש100% טועים? למה
להגיד את זה? למה להגיד טענה מוזרה כזאת? נגיד, אני אומר, או שהדעות צודקת או שהיא לא צודקת. עכשיו, יש דעות כאלה ודעות כאלה. אז מה זה אומר שאין דבר כזה צודק ולא צודק? למה? למה להניח את זה? אני נשמע לי לא הגיוני. זה כמו להגיד, אם יש, לא יודע מה, הרבה מאוד דעות בסוגיה בפיזיקה כלשהי, אז זה אומר שאין אמת? לא, זה אומר שצריך לברר ולהגיע למסקנה, מי מהם זאת האמת.
כן, אבל אם יש כל כך הרבה טועים, אז הסיכוי ש...
כשאיינשטיין פרסם את המאמרים, הוא היה כמעט לבד.
מי? לא שומע?
כשאיינשטיין פרסם את המאמרים בשנות הקסמים, הוא היה לבד.
זה, אני חושב שזו טענה בעייתית, זה אגב, פוסט-מודרניות, כן, הנרטיביזם הפוסט-מודרני בעצם מתבסס על זה. בעצם אומר, תראה, הרי כל אחד והנרטיב שלו, כל אחד והשיח שלו, אז אין אמת, אז זה בעצם הכל הבניות, ואני לא מקבל את הפטליזם הזה. זאת אומרת, העובדה שיש הרבה דעות והרבה עמדות והרבה זה, זה נכון, והרבה גם שבועים של הנרטיבים האלה, אני גם מסכים, אבל זה לא אומר שלפחות מי שמודע לזה ומנסה לנקות עד כמה שהוא יכול, את המרקע שלו מהנרטיבים שלתוכם הוא שבוי, ואף פעם אי אפשר להיות בטוח שעשית את זה עד הסוף, אבל אתה משתדל, אז אתה יכול להתקרב לאמת, אף פעם לא תהיה בטוח שאתה בא, שאתה שם. אני לא חושב שנכון, זה כמו לגבי יחסיות מוסרית. אנשים אומרים, הנה, הרי יש הרבה דעות לגבי מה נכון מוסרית לעשות, אגב, אין כל כך הרבה, אבל לא משנה, נניח שיש. אז לכן אין אמת, אין דבר מוסרי ולא מוסרי, זה הכל המצאות. מה פתאום? העובדה שיש הרבה דעות רק אומרת שכולם מרגישים שיש דבר כזה מוסר. רק יש להם ויכוח, מה הוא אומר? אם זה הכל היה המצאות, אז למה שיהיו הרבה דעות? כל אחד יעשה מה בראש וגמרנו. על מה אנחנו מתווכחים? אני חושב
שאינדיקציה להפך. איך אמר ההוא, אני לא זוכר מי. אם לא היה אלוקים, היה צריך להמציא אותו.
אוקיי.
בסדר, זה צורך של אנשים. זה צורך של אנשים. אתה אומר שזה נכון.
אותה טענה ניתן גם פה, כן? זה בעצם מרקס עם האופיום להמונים, זו אותה טענה. אני אומר, אם לא היה אלוהים, היה צריך להמציא אותו, אבל כמה טוב שהוא ישנו, לא צריך להמציא אותו.
זה השלמה.
הטענה שהיה צריך להמציא את אלוהים, אם הוא לא היה, יכולה לכל היותר להביא לחשד, שאולי ימציאו אותו, כי זה כל כך מתבקש להמציא אותו. אבל זה לא יכול להביא למסקנה שימציאו אותו. את המסקנה שהמציאו אותו, אתה צריך לבדוק האם הטיעונים לטובת קיומו הם מחזיקים.
זה מסקנה בשלב הסבירות. למה זה מסקנה מדעית?
זאת לא מסקנה גם לא ברמת הסבירות. זאת לא מסקנה בכלל. זה לכל יותר סיבה לחשוש, או לעשות את זה בזהירות. אבל למסקנה מגיעים מתוך טיעונים, לא מתוך חשדות וקונספירציות. והטיעונים צריך לבדוק אם יש ראיות טובות לקיומו, אז אני מגיע למסקנה שהוא קיים, אם הראיות לא טובות, אז לא, אז הוא לא קיים. אבל זה שאם הוא היה, לא היה קיים, היה צריך להמציא אותו, זה לא טענת נגד, זה טעות של הרבה מאוד מבקרים. זה לא טענת נגד. זה רק אומר שכיוון שכל כך מתבקש, נגיד, אני טענתי טענה דומה לגבי העולם הבא, או שכר ועונש. הרי ברור שאם זה לא היה, היה צריך להמציא את זה. נכון? כי זה גורם לאנשים להתנהג כמו שצריך להתנהג. אז מה? אז עכשיו זה מעורר חשד, אולי באמת המציאו את זה. אולי באמת זה לא נכון, כי הרי כל כך מתבקש להמציא את זה. אבל זה כשלעצמו לא יכול להיות טיעון לזה שאין עולם הבא. זה אומר, יש לי חשד, עכשיו אני רוצה לבדוק טוב את הטיעונים בעד ונגד קיומו של עולם הבא, ואז אני אראה. זאת מוטיבציה לבדוק טוב את הטיעונים. אבל זה כשלעצמו לא טיעון. זה שמשהו הוא טוב, זה כן, זה too good to be kosher, מה שנקרא. זאת אומרת, אם זה מתאים לי, אז זה כנראה לא קשר. לא, יכול להיות שזה מתאים לי וזה גם קשר. יכול להיות שאלוקים הוא מאוד מועיל, ובמקרה הוא גם נמצא. לא שימציאו אותו כי הוא מועיל. הוא מועיל מאוד, אבל הוא גם נמצא. זאת אומרת, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך, כמו שאמר מי שאמר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו הופכים חשדות למסקנות. חשדות הם חשדות, הם לא טיעונים. זה שני דברים שונים. טוב, ההערה הראשונה שיש לי, זה שקשה מאוד לבדוק את הדברים לעומק. מזה אפשר להסיק שתי מסקנות בעצם, שהן משלימות אחת את השנייה. כנראה שלא נדרש ממני לבדוק את כל המסקנות עד הסוף. תגיד, אם יש אלוקים בשמיים, הוא גם מבין את המגבלות שלי, שאני לא יכול עכשיו להסתובב בכל העולם ולבדוק כל קאט וכל זרם דתי וכל זרם חילוני, ואני לא יודע מה שאתם רק רוצים, כדי להגיע למסקנות, כי אז אני אגמור את החיים שלי ולא עברתי אפילו רבע מכל מה שיש. אז לכן הוא עצמו כנראה לא מצפה ממני לבדוק עד הסוף. אז מה כן? בן אדם, למרות ההטיות שלו ולמרות שהוא תבנית נוף מולדתו, צריך לעשות איזשהו מיון ראשוני, ולא לעשות את הבדיקה עד הסוף עם הכניסה הפנימה, כמו שאמרתי קודם, לכל הצעה והצעה. אתה עושה מיון ראשוני, אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה בכלל יכול לבוא? כמו שאנחנו מקבלים החלטות בכל תחום. כשיש הרבה אופציות, אנחנו לא יכולים לבדוק הכל, אנחנו עושים מיון ראשוני, מה יכול להיות? מה נשמע על פניו אולי סביר ששווה בדיקה? ומה לא? עכשיו לא יודע, בעיניי, פגניזם אפריקאי לא שווה בדיקה. אולי אני טועה? אולי אם הייתי חי את זה, הייתי מגלה שם ניסים ונפלאות. אבל אני לא חי את זה, ואין לי זמן לעבור על כל זה, אז אני עושה מיון ראשוני, והוא רחום יחפר אבון. זאת אומרת, אם בסוף אני אגיע למעלה למסקנה, אגיע למעלה לעולם הבא, והמסכה של האפריקאים תשב לשפוט אותי, למה אני לא רקדתי סביב המדורה, אז אני אצטרך לטעון את הטענות של מה לעשות. לא, זה מה שהבנתי בטיעון הפריורי, ולא היה לי זמן לבדוק עד הסוף את הכל, ואני מצטער, זה מה יש. אם את המסכה הזאת בראה אותי עם המגבלות האלה של הזמן והיכולות, היא צריכה לקחת את זה בחשבון. זה א', ולכן, לא, זה ב', סליחה. ולכן אני צריך לעשות, לא יכול לעשות הכל, אני צריך לעשות בדיקה ראשונית. הבדיקה הראשונית שלי יכולה להשתמש בכמה קריטריונים, למשל. אני שואל את עצמי את שאלת הראשוניות. כן, נגיד אם אני בודק את המונותאיזמים הגדולים, כן, נצרות, יהדות ואיסלאם, יהדות זה לא כל כך גדול האמת, אנחנו תמיד מגלומנים כאלה. אבל לא משנה, שלוש המונותאיזמים העיקריים, הטענה היא שבעצם איסלאם ונצרות מסכימים לתיאור היהודי עד שלב מסוים, ובאיזשהו שלב יש ברית חדשה, כן? אצל שניים יש ברית חדשה, אבל גם הם מסכימים נגיד למעמד הר סיני, להתגלות של אלוקים, לבריאת העולם, אפילו לתנך בצורה כזו או אחרת, ולכן בעצם יש פה איזשהו סוג של ראשוניות שנותן לך אינדיקציה שנגיד, אם אלה אלטרנטיבות, אז מעמד הר סיני זה הנתון שעליו כולם מסכימים, מכאן והלאה בוא נתחיל לבדוק. אני עושה זה כמו דיון משפטי כזה, כן? כן, יש איזו מוחזקות ראשונית, ואז בוא נראה איך אני מתקדם הלאה. אז שאלת הראשוניות בעצם יכולה לעזור לי למיין או להחליט איזה מהאלטרנטיבות יותר סבירה, או איזה מהאלטרנטיבות דורשת בדיקה נוספת. דבר שני זה מידת הפומביות או ההמוניות של העניין, וההתגלויות של הנצרות והאסלאם, למשל, אני לוקח אותם כי אלה המתחרים העיקריים נגיד על המגרש, אז ההתגלויות שם הן התגלויות אישיות, סובייקטיביות, קשה מאוד לבסס אותם, ואתם יודעים, בעלי דמיונות וחלומות יש הרבה, גם אצלנו אגב. אז לכן נדמה לי שאם כל הסיפור מבוסס על זה, אז זה כבר מתחיל להיות יותר חלש, ובמיוחד, כמו שאמרתי קודם, הראשוניות נותנת איזושהי מוחזקות למעמד הר סיני ולתורה, ואתה עכשיו רוצה להוציא מזה או להמשיך את זה לצעד אחד הלאה, על בסיס איזושהי התגלות אישית לגורם לא מוסמך, שנביאותו לא נבדקה, הרי צריך לבדוק נביא לפני שמקבלים את מה שהוא אומר בשם השם, וכיוון שכך, אז נדמה לי שזה עניין די מפוקפק. אבל, כמו שאני אומר, אני חייב לומר, אולי כבר אני להקדים ולומר, תראו, אם הייתי גדל, וזו המחלה של החשיבה המודרנית, ושמובילה גם לפוסט-מודרניות, אני תבנית נוף מולדתי, אני מודע לזה היטב, ברור לי, בניגוד אולי להרבה אנשים שחיו בדורות קודמים, ברור לי, כמו שאני חושב שלכל אחד אחר מכם, שאם הייתי גדל בכפר פולני, סיכוי טוב שהייתי נייח קתולי אדוק ובטוח שהקתוליות היא הדת הנכונה והייתי עושה את השיקולים האפריוריים המתאימים כדי להסביר שהיהדות לא באה בחשבון ובעצם הקתוליות היא הכי סבירה. סיכוי סביר שזה מה שהיה קורה. יש כאלה חריגים, יש כאלה שעושים את הבדיקה ומשנים, גם הלוך וגם חזור אגב, אבל זה קורה ברוב המקרים. ולכן אני חושב שגם מעבר לזה, ההערה הבאה שלי היא, שבאמת שאלת האקסקלוסיביות, היא שאלה שבעיניי אין כל כך הרבה טעם לדון בה. אם אני חוזר למסכה הזאת ששופטת אותי, אם יגיע הקתולי הזה הפולני, כן, לבית דין של מעלה, והקדוש ברוך הוא, כן, עכשיו אתמול הגיע איזשהו לא פולני, באיזה גרמני, לבית דין של מעלה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו על זה שהוא היה אפיפיור, ולא פדה פדיון פטר חמור ונמנע מאכילת חזיר, אז תהיה לו טענה, תשמע, אני גדלתי בכפר נוצרי, הייתי בטוח שהקתוליות נכונה, זו טענה שאני חושב, לא יודע, אני בתור הקדוש ברוך הוא הייתי מקבל אותה. לא קטונתי מלהשיא לו עצות, אבל נדמה לי שהסבירות אומרת שאדם סביר או ישות סבירה תקבל טענה כזאת, אבל אתה לא יכול לדרוש מאדם את מה שאדם סביר, לא לעשות את מה שאדם סביר היה עושה. מבחן האדם הסביר, דיברנו עליו קודם. אוקיי? ולכן אני חושב שהשיח של ולא בגלל שכולם צודקים, לא בגלל שכולם צודקים, גם אם הנצרות טועה ורק היהדות אמת וכל האחרים שקר וכזב, אבל עדיין בתור טענת פטור, זאת אומרת בתור טענה שאומרת, שמה בסדר, אבל השקר והכזב הזה, אם אני הייתי נולד שם, זה מה שהייתי עושה גם כן. אז אתה לא יכול לבוא בטענות למישהו שהוא נולד שם, רק כי אתה לא נולדת שם. אתה יכול להגיד לו שהוא טועה, יכול להתווכח איתו, אתה לא יכול להאשים אותו. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. לכן כל השיח האקסקלוסיבי הזה, אקסקלוסיבי הכוונה שיש השיח המוציא, כן? שיש צודק ואחרים לא צודקים. השיח של מי צודק מכולנו הוא שיח בעייתי א', כי גם אם אני צודק עדיין יש טענת פטור, ועכשיו אני רוצה לטעון טענה יותר רדיקלית, אגב, פה יש לי אילן להתעלות בו, הרב קוק כותב את זה, הרב קוק כותב את זה בנבוכי הדור, שאולי גם הם צודקים. זאת אומרת, יכול להיות שבעצם יש כמה וכמה דרכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כן? יש כמה וכמה דרכים דתיות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני נולדתי לתוך הדרך היהודית, הפולני שם מהכפר נולד לתוך הדרך הקתולית, ובסדר גמור, זה מה שנדרש ממנו, וזה מה שנדרש ממני. אז מה זה כל האמירות האקסקלוסיביות האלה, כן, המוציאות האלה, שאומרות, עובד עבודה זרה, ומה עונשו, וכמה זה חמור, וכו'. אלה אמירות לצרכים שלנו. אנחנו, כדי לייצר ביטחון עצמי, או מחויבות, צריכים להסביר שאנחנו הכי צודקים, וכל האחרים טועים. אבל אני לא חושב שזה, יש טעם לשיח הזה כלפי חוץ, זה שיח כלפי פנים. שגם שם לדעתי זה יותר טוב לילדים. אבל השיח הזה כלפי חוץ שבא להראות מי צודק ומי טועה, אני לא בטוח עד כמה באמת יש בו טעם ועד כמה זה נכון. אז שימו לב, זה שתי טענות שונות. א', עד כמה יש בו טעם, כי לא תשכנע והבן אדם מנוס ולכן אין מה לבוא אליו בטענות. הטענה היותר רדיקלית זה שיכול להיות שהוא צודק גם. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה עבודה מהנוצרים, עבודה אחרת, או מהמוסלמים, עבודה אחרת, ומהיהודים, עבודה אחרת, וזה בסדר, נערה נערה ופשטה. ולכן אין טעם להתווכח, כי התחושה הרבה פעמים, אני הזכרתי, אני חושב פעם, היה באחד הגיליונות הראשונים של צוהר, היה מאמר של הרב צבי יהודה, פרק מספר של הרב צבי יהודה, עם הערות על הברית החדשה. פרק כן, של הברית החדשה, עם הערות של הרב צבי יהודה למטה, שהוא מעיר על הפסוק הזה, שזה סתירה, וזה לא הגיוני, וזה סותר, וזה מקשה עליו מהקצות, ויש לו פלפולים שם על הברית החדשה, מתתי מצחוק כשקראתי את הדבר הזה, זה היה פשוט טקסט מצחיק להפליא, ילדותי נורא. זאת אומרת, כאילו, הרי אני הייתי יכול להוציא את המקרא, את הגמרא, לא משנה מה שאתם רק רוצים, ולהעיר עליו הערות שהן פי אלף יותר קשות מאשר הערות שהוא העיר על הברית החדשה. אלא מאי, אנחנו כבר רגילים, עין תחת עין ממון. הטענות שם היו טענות הרבה יותר סבירות מאשר עין תחת עין ממון, ואז יהודה מסביר מה פתאום, זה שטויות וזה סתירות וזה לא מתאים וזה לא, וזה מציג את זה כאילו, והשטויות שיש אצלנו פשוט התרגלנו אליהן. זה הכל. כשאתה מסתכל על משהו מבחוץ, תמיד אתה יכול להצביע על הפגמים שלו ועל כמה הוא לא הגיוני וכו' וכו'. וזה לא רק בגלל שאתה יותר נקי. ופחות מוטה. לפעמים זה בגלל שאתה פחות מבין. האמפתיה שיש לך כלפי מערכת מסוימת, במקרה הזה מערכת דתית, היא גם כלי להבנה, היא לא רק כלי שמטה אותך. אני, האמפתיה שיש לי ליהדות, כי אני גדלתי בתוכה, וזה ברור לי, ברור לי שיש לי את זה, אבל זה יוצר שני דברים. א', זה יכול להפוך אותי למגמתי, ליצור הטיות. ב', שאני חי את המערכת מבפנים, אני מבין שכשרואים בעיה או סתירה מבחוץ, זה לא נכון. הם לא תופסים באמת את האסנס של העניין. מי שחי את זה מבפנים, מבין שזה לא סותר. הפרשנות, אתם יודעים, ידו החזקה של הקדוש ברוך הוא, ויכוחים שמתעוררים מדי פעם, שכתוב בתורה. אז מה זה אומר? שהתורה היא מגשימה. יש אפילו איזה מאמר של אומן על זה. שהוא בעצם אומר שההפשטה הזאת של האלוקים, זה המצאה של הרמב״ם. לא, הוא לא הראשון שאומר את זה. כי לפניו ברור היה גם לחזל וגם במקרא של הקדוש ברוך הוא, יש יד ויש גוף ויש לו דמות הגוף, הוא בעצם יצור עם גוף. ואפשר לטעון שההתפתחות הזאת היא התפתחות שמקרבת אותנו יותר לאמת, זאת אומרת שפעם טעו ואומר אנחנו צודקים. אני רק טוען שבלי קשר לשאלה השיפוטית, אם זה יותר קרוב לאמת או פחות קרוב לאמת, זה סתם לא נכון. כשאתה קורא את התנ״ך במשקפיים חיצוניות, זאת אומרת, יש יד השם ורגל השם ואני לא יודע מה שאתם רוצים. רק כשאתה מסתכל על זה בתוך המבט הרמב״מי, so called, אני קורא את זה באופן לגמרי טבעי, כשאני רואה את ידו החזקה וזרועו הנטויה, ברור לי שאלה מטאפורות. האם זה תירוץ להגיד שאלה מטאפורות? בעצם רק בגלל שאני שבוי בקונספציה הזאת של אלוקים שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף? אני לא חושב. כשאני מבין את השיח מבפנים, אני מבין שכך צריך לקרוא אותו. אין שפה בלי מטאפורות. אין שפה שאפשר להבין בלי להבין את הקונוטציות שמלוות אותה. שפה לא יכולה להתפרש רק בפירוש מילולי. מי שמבין את הפירוש המילולי לבד בלי הקונוטציות לא מדבר את השפה. הוא לא מבין באמת מה היא אומרת. לכן אני לא חושב שהצבעה על סתירות או להראות מי צודק ומי לא צודק, זה רלוונטי. היה פעם אופנה מאוד פופולרית של ויכוחים מול נוצרים, לפעמים זה האילוץ, כן, הרמב"ן עם אבנר מבורגוס ועוד כל מיני ויכוחים, אז הרבה פעמים זה היה אילוץ, אני לא רואה בזה שום טעם. הטיעונים לא משכנעים ברוב המקרים, ואתה מוצא טעויות אצלו וסתירות אצלו, בדיוק כמו שהוא נמצא אצלך, תראו את השילוש. השילוש הקדוש, כן, האינקרנציה של הנוצרים, אלוהים והאב הבן ורוח הקודש, האב הבן ורוח הקודש, שהם חד. מה, אצלנו אין את זה? ברור שיש את זה. קודש הבריחו ישראל ואורייתא חד הוא. וזה בדיוק האב הבן ורוח הקודש אגב. בדיוק, זה אבא, אמא ובן. תקלו בספרות הקבלית, זה מה שכתוב שם. והאריז"ל כותב זה כפשוטו, זה לא מטאפורה. קודש הבריחו ישראל ואורייתא חד. מה זה אם לא שילוש? כשאתה מסתכל על השילוש הנוצרי, אתה אומר, זה עובדי עבודה זרה פרימיטיביים, איזה מין שטויות יש להם בראש. אתה עובר אלינו, אתה אומר, לא, ברור, זה מטאפורה, זה לא, אני לא מתכוונים באמת שאדם ואלוהים מזדהים, זה בדיוק אותו דבר. זה פשוט שאלה של אמפתיה. זאת אומרת, אם אתה חי בתוך מסורת מסוימת, ואתה חווה אותה מבפנים, ואתה רוצה להגן עליה, ואתה בא אליה עם אמפתיה, אתה פתאום מגלה שכל הסתירות הגדולות והבעיות העצומות שמסביעים עליהן מבחוץ, הן לא באמת קיימות ולא ממש מטרידות אותך. ולכן התחושה שלי, זה אני כן מקבל מהשיח הפוסט-מודרני, יש משהו בנרטיביזם הזה, לא צריך לקחת אותו רחוק מדי, אבל יש משהו בעניין הזה. יש משהו בזה שכשאתה שופט משהו מבחוץ, וכשאתה שופט משהו מבפנים, זה אחרת לגמרי, ולא תמיד לטובת החוץ. לפעמים זה, כמו שאמרתי קודם עם האנתרופולוגיה, לפעמים אתה צריך לסכם מבחוץ באופן אובייקטיבי, וזה השיפוט הכי קר. אבל לפעמים, אם אתה לא חי את זה מבפנים, אתה לא באמת מבין מה זה אומר. אתה לא יכול באמת לשפוט את זה. דיברתי על זה, אני חושב, גם בפעמים קודמות, אולי, לא זוכר כבר על העקדה, כן? על הקושייה הזאת, על אברהם אבינו, למה הוא לא סרב לציווי האלוקי של להקוד את בנו. אולי זה הזיה, מי אמר שזה התגלות אלוקית, אוקיי? אז השאלה הזאת היא שאלה שמטרידה, אני חושב שהרבה אנשים, כולל פרשנים. אבל נדמה לי שהשאלה הזאת מניחה משהו שהוא בעייתי. זאת אומרת, כשאני חווה את הציווי האלוקי בעצמי, אם אני הייתי נביא, והייתי שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר בעצמי, אז יכול להיות שהייתי מבין שזה אין אופציה לחשוב שזאת הזיה. ברור שזה נכון. כשאני מסתכל על זה מבחוץ, לא חוויתי את זה אף פעם. טוב, אולי זאת הזיה, זאת אופציה. יכול להיות. יש לאנשים הזיות מדי פעם. אז לכן, כשאני מסתכל על זה מבחוץ, לכאורה שתי אפשרויות, ולמה אברהם אבינו לא לוקח בחשבון את האפשרות הזאת? כשאני מסתכל על זה מבפנים, זה גם נותן לי יתרון, לא רק חיסרון, לא רק הטיות, זה נותן לי איזושהי הבנה מסוימת, זה כמו הדוגמה שאני מביא לזה בדרך כלל, זה עיוור ופיקח. עכשיו שדיברנו על זה. עיוור ופיקח, כן, העיוור מטיל ספק במה שאני רואה, אומר אולי העיניים שלך מטעות אותך, אולי עיניים בכלל מטעות. זאת אומרת, אם אתה, נגיד עיוור מלידה, אם אתה היית מבין מה זאת ראייה, לא היית שואל את השאלות האלה. אני פשוט חווה בעצמי את הראייה. לכן, הרבה פעמים, גם ביקורות נגיד כלפי עולם דתי, ביקורות שבאות מבחוץ כלפי עולם דתי. המצאתם לכם איזה אלוהים, כל מיני מצוות, דברים כל כך משונים ומוזרים, מאיפה ההמצאות האלה? כאן התי השמיימי, כל מיני טענות מוזרות. אני חושב שזה
הסתכלות מבחוץ. אנחנו רואים.
כן?
סליחה, אנחנו, אמרת, קצת רמזת לזה כאן, אבל שרוח הקודש, בוודאי אדם ש... מכיר זה, הוא יודע שזה רוח הקודש, אבל רואים גבי שמואל בנביאות, בהתחלת הנבואה שלו, הוא לא היה ברור שזה היה נבואה, הוא לא ידע. אז רואים שזה לא תמיד ברור שיש זה נבואה או לא.
אבל לכן אני אומר, אני יכול להסכים שלא תמיד זה ברור, עובדה שאנשים יש הזיות, וכשיש להם הזיה הם חושבים שזה נכון, למרות שזה לא נכון. זאת אומרת, ברור שאנשים יכולים לטעות. אבל מצד ש... אבל גם הראייה לפעמים מטעה אותנו, יש פאטה מורגנה. ועדיין בשוטף, כשאני רואה, אף אחד לא ישכנע אותי שזאת אשליה. זאת אומרת, צריך לחוות משהו באופן בלתי אמצעי, בשביל לשפוט אותו, בשביל להעלות אופציות פרשניות אחרות, ולפעמים כשאתה לא חווה את זה מבפנים, אז אתה יכול למצוא המון בגים והמון אפשרויות פרשניות אחרות, כן? כמו שאנשים אומרים, מי אמר? זה הכל המצאות על הדתיות, נגיד, הביקורות מבחוץ. אם אתה לא חווית את זה מבפנים, הביקורת היא ביקורת עם משמעות מוגבלת. למרות שכמובן מי שחווה את זה מבפנים, לפעמים זה גם הטעיה. אני אומר, זה הולך לשני הכיוונים, אבל זה הולך לשני הכיוונים. ולכן אני חושב שהדיון הזה בשאלה מי צודק ומי טועה בין הדתות השונות, אם כבר הגעתי למסקנה שיש אלוהים ושהוא התגלה ושהוא מצפה מאיתנו לעבודה דתית, כן, עברתי מדאיזם לתאיזם, השאלה איזה עבודה דתית היא בעיניי שאלה שולית. היא שאלה שולית, ולכן אפשר להתווכח לטובת היהדות, להעלות צדדים לכאן או לכאן, אבל זה לא באמת משמעותי בעיניי. אני חושב, אני רוצה להאמין בסופו של דבר, אני מאמין, לא רק רוצה להאמין, ובסופו של דבר, מי שעשה את המיטב שבידיו, גם אם הוא קתולי, נוצרי, מוסלמי, לא יודע מה, יגיע למעלה, יקבל את היחס המגיע לו, בדיוק כמו היהודים. אף אחד לא יושב שם על פסגת ההר, ויסתכל על כל האחרים בבוז. אם כל עוד הכוונות נכונות, והוא עשה את המיטב שהוא יכול, אז יש יתרה מזלו והוא נולד בכפר פולני ולא בירושלים הבנויה, לא אמור להשפיע על, על, על גורלו. ולכן אני חושב שהשיח הבין דתי הזה והניסיון לבדוק מי צודק ומי לא צודק, הוא שיח עם משמעות מוגבלת. לא אוהב להתעסק עם זה כל כך. מה שאני כן יכול לנסות זה לבדוק את התנך, שהוא התשתית המשותפת לכולנו, ולנסות לראות האם... מה זה אומר? אז קצת דיברנו על הפערים במסורת, כפי שמופיעים בתנך, באחת הפעמים הקודמות, וניסיתי להראות, אבל שם זה לא הוכחות לזה שהוא צודק, אלא מענים לפרחות. יש פרחות שאומרות, הנה, פה היה פער, פה יש איזו קפיצה במסורת, אז ניסיתי להראות שלא נכון, אין קפיצה. אבל השאלה איך באמת מתייחסים למערכת הזאת מתוכה, האם יש ראיות לטובתה? אז על זה אולי אפשר לדבר, מדברים למשל על לא יודע מה, על נבואות שהתגשמו. כן? יש כל מיני נבואות בתנך, והשאלה האם הן התגשמו ואם הן התגשמו מה זה אומר, אז על זה אולי אני, בזה אני קצת אגע אולי בפעם הבאה, למרות שגם זה לא מסוג הדיונים החביבים עליי, אני לפחות אנסה להסביר למה בפעם הבאה, למה זה לא כל כך חביב עליי הדיון הזה. טוב, טוב כאן היום קצת חלק מהזמן הלך לנו על עניינים אחרים, אז...
בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא אמר על הפולנים ויתם לסגולה מכל העמים.
לא יודע, תשאל אותם, יכול להיות שבברית החדשה זה כן כתוב. בברית הישנה זה כתוב לגביך, בברית החדשה זה כתוב לגביהם. כל האקסקלוסיביות הזאת זה שיח לצרכי פנים בעיניי. להסביר שכל האחרים טועים ואני היחידי שצודק, זה בגלל שאנשים צריכים איזשהו חיזוק למחויבות שלהם, לתחושת האמת, למסירות שהם צריכים לגלות. אז בסדר, אז הם עושים שיח אקסקלוסיבי, אבל זה בעיני ילדותי. לא בגלל שאני חושב שכולם צודקים, אני חושב שאנחנו צודקים והם טועים. אבל אני גם מודע לזה שאני, מאיפה אני בא? ושאם הייתי בא ממקום אחר, יכול שהייתי חושב אחרת.
מה אתה טועים?
משאיר רק את הדיון מי באמת צודק.
עילת הסבירות היא לטובתנו.
אוקיי, אז בינתיים עוד אפשר להיות יהודי, כן, אוקיי.
אני אומר, עד רבה הם טוענים שהם ישראל החדשה, כן?
כן, כן.
שזה, לא רק שזה נאמר אצלם, מה שנאמר אצלנו, אבל... העם סגולה
שנאמר בתורה נאמר עליהם. עכשיו, אחרי שהשתנה...
אז גם בזה...
מכיוון שהם טוענים את זה בפולנית, זה לא נשמע כל כך טוב.
כן, אפשר בלטינית גם.
לטינית, לטינית, בדיוק.
עוד יותר גרוע.
אוקיי. טוב, עושים שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.